טוב, שלום וברכה. אנחנו עושים דילוג קטן לפרק ב', לפסקה ד', סוגיה שעוסקת בתנורו של הכנאי, שמהר"ל מביא את זה בנתיב אהבת הרע שלו, וננסה, אולי זה ייקח אולי אפילו כמה שיעורים, ננסה להתבונן בסוגיה הזאת של תנורו של הכנאי. אמנם בשנים הקודמות היו לנו כבר שיעורים על תנורו של הכנאי, לפני שנתיים בערך, או אפילו יותר, אבל כאן אנחנו נראה את זה בזווית אחרת, בזווית של מהר"ל. אז בואו נקרא את הפסקה, פרק ב', פסקה ד', בדף מקורות שלכם, נתחיל ככה. כמה גדול כוח הונאה יש לך לדעת ממה שאמרו על מעשה דרבי אליעזר פרק הזהב, תננתם, חתכו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה, רבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאים. וזהו תנור של הכנאי. מהי הכנאי? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, שהקיפו דברים כאחנה זו, ותמהו, ותמו, תמו אותו. טוב, זו הפתיחה. במשפט הראשון אומר כאן מהר"ל שמביא גמרא שמדברת על המחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים על סוג מסוים של תנור שנקרא תנורו של הכנאי. על מה המחלוקת שם? יש כידוע כל שרץ שנוגע בכלי מטמא אותו. אחד שרץ מאחד משמונת הסוגים שונים של שרצים, חולד, לטאה, עכבר, כל מיני, כן, יש שמונה שרצים שהם מטמאים, סליחה? לא, חי לא מטמא, נכון. רק גוף, רק השרץ מת, מטמא את הכלים. בשביל, הוא מתאמה אותם, הופך אותם, מה פירוש מתאמה? הופך אותם להיות לא ראויים להביא קורבנות או להשתמש בהם דברים, קורבנות לבית המקדש. זו הכוונה שמתאמה. ככה הוא לא אפשר להשתמש בהם. והנה, זה ידוע, מובן, כאילו מקובל לכולם שזה מה שקורה בכלי שלם. אבל אם כלי יהיה שבור או עשוי מחלקים, או אפילו לא, שבור, כלי שבור, אז הוא לא, אז הוא לא מקבל תומה, כי רק כלי שלם מקבל תומה. חכמים, אילו אפשרות, אם אתה בונה לכתחילה ככה תנור בצורה כזאת, שהוא כאילו שבור, אתה עושה אותו חלקים חלקים, זאת אומרת חוליה כזאת, של, נגיד של תנור, בין חוליה לחוליה שמים חול, שהם לא נוגע באופן ישיר, שזה לא ממש המשך טבעי ישיר של הדופן של התנור, אז אם הוא עשוי חוליות חוליות כאלה, האם זה נקרא שהוא מקבל תומה כזאת או לא? לפי רבי אליעזר הוא לא מקבל תומה, ולפי חכמים כלי כזה מקבל תומה. מה המחלוקת? בעיה היא רק שמחלוקת הזאת, שהיא נקראת תנורו של הכנאי, מאוד מאוד זעזעה את עולם התורה, עולם היהדות בכלל, עד היום. זה דבר, היה מחלוקת מאוד קשה. ואנחנו תכף נראה למה, ומה קרה, ומה עמד מאחורי המחלוקת הזאת. מהר"ל מציג את המחלוקת, תשימו לב, וזה יהיה קו מרכזי שעליו אנחנו נלך כל הלימוד שלנו, זה כשמדובר כמה גדולה הונאה. אנשים בדרך כלל כל כך נבלעים לתוך הסוגיה עצמה, ששוכחים מה הכותרת של הסוגיה. כותרת זה הונאה, לפי מהר"ל. שורש הבעיה שם בסיפור הזה, הונאה. ואתם בעזרת השם תבינו אחר כך למה, מה כאן הונאה. אבל ככה הוא פותח את הפסקה הזאת. עוד פעם אנחנו נתקרא מהתחלה. כמה גדול, כוח הונאה יש לך לדעת, ממה שאמרו על מעשה דרבי אליעזר וכו' וכו' ומספר. כן, בבקשה. כן, מהות של הדבר. כן, אז הוא אומר, מהות הדבר, הונאה. ואנחנו ננסה להבין מה הייתה פה הונאה. נקרא את הסיפור. עכשיו, מהר"ל מצטט את הסיפור מהגמרא. משפט 2. תנא, באותו היום השיב רבי אליעזר כל התשובות שבעולם ולא קיבלו הימינו. אמר, אמר להם, אם הלכה כמותי, חרוב יוכיח. נעקר חרוב ממקומו מאמה ואמרי אלי הדלת מאות אמה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. חזה ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם. זאת אומרת, יש שם איזה נהר, זורם מים, ואומר, אם אני צודק, עכשיו מים התחילו לזרום אחורה. אכן, מים התחילו לזרום אחורה. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש הוכיחו, היתו כותלי בית המדרש ליפול, גער בהם רבי יהושע, אמר להם, אם תלמדי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני כבוד רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר. זאת אומרת, קירות של בית המקדש התחילו ליפול, ורבי יהושע עצר אותם, והם נשארים בצורה כזאת. כן? לא התיישרו ולא נפלו הלאה. הם נמצאים ככה באמצע. אמר להם, אם תלמדי חכמים מנצחים, כן, זה כבר אמרנו. ועדיין מתאין ועומדים, כן? ועדיין הם עומדים ככה בצורה כזאת, וכאן זה המקור לאדריכלות מודרנית מהגמרא. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. יוצאת בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כמותו בכל מקום. עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, תורה לא בשמיים היא. מה היא לא בשמיים היא? אמר רבי ירמיה, אין אנו משגיחים בבת קול, שכבר כתבת בתורה בהר סיני אחר רבים להטות. עכשיו אנחנו מגיעים לפסקה השלישית, אנחנו לא נמשיך ללמוד אותה, וננסה בינתיים לברר ולהבין מה קרה עד עכשיו, ואחר כך נמשיך. בלי נדע. ובכן, ננסה עכשיו לנתח מה שהיה פה. נתחיל מזה שאולי כאילו פרט קטן, שהסוגיה הזאת נקראת תונרו של אחנאי, וזה חידוש גדול בתורה. זאת אומרת, כמו שאנחנו יודעים, בגמרא אין שמות לחפצים. ובכלל, בגמרא אין שמות. תשימו לב שכל השמות של המופיעים בש"ס זה שמות של תלמידי חכמים שהם בעלי שיטה. זאת אומרת, זה לא רבי יהושע או רבי אליעזר או רבי נתן או רבי יוסי, כן? אלא זה בית ספר, כן? זה הישיבה, זה המגמה, זה האסכולה של רבי נתן. הוא לא, אז הוא אומר ככה, לפעמים יש בגמרא מין רשימה ארוכה. אמר ההוא, ואומרים שאמר ההוא, ואומרים שגם הוא אמר, והוא אמר בשמו, והשמו אמר וזה, זה לא סתם. זה שיטות, גישות, לכל אחד. זה כמו שהיום, אם אנחנו אומרים ישיבת שוב ובנים, כולם מבינים סוג מסוים, כן, של אנשים, או ישיבת הר המור, כולם יודעים על מי מדובר, כן? אז זה טיפוסים. אז כשאנחנו אומרים שם שרבי נתן אמר משהו, מאחוריו עומדת שיטה. זה ציבור שלם, זה גישה, שהם הולכים בדרך הזאת, והם שייכים לזרם ההוא. וגם בתוך הזרם ההוא יש תתי זרמים. אז ככה זה בש"ס. שמות של רבנים זה שמות ישיבות. ו... אבל חוץ משמות של הרבנים, אין שמות. ואם פתאום יופיע איזשהו שם, למה אין שמות? זאת אומרת, אנחנו מסתכלים בצורה מופשטת. יש שתיים אוחזים בתלית. לא כתוב רובן ושמעון מחזיקים בתלית. אלא זה שתיים אוחזים בתלית. או בעל הבית בפנים, אני בחוץ. או כן, יש כל הזמן תפקידים, או הסתכלויות מופשטות. אין שמות. ואם מופיע שם מדי פעם, וזה יכול להיות, למשל, יש דבר כזה, פרתו של רבי אליעזר, יש מונח כזה, או אליעזר בן דורדיה, פתאום יש שם. כשיש שם, אז תמיד חז"ל אומרים, דרשני. זה בא ללמד אותך איזשהו רעיון. כמו שאנחנו ראינו בשיעור הקודם, אם אני לא טועה, כשדיברנו על קמצא ובר קמצא, כן? למה קוראים לו קמצא? יש משמעות. כן? תמיד מה, זאת הגישה. אז אם כתוב כאן שלתנור יש שם, אז זה לא כדי להבדיל בין תנור דילונג'י לתנור בלרז. תנור זה... יש בו רעיון, יש בזה משהו שעומד מאחורי הסיפור הזה. אז מה זה תנורו של אחנאי? מי הוא האחנאי שאנחנו מדברים עליו, נכון, שהוא מופיע כאן? יש, זה בעל הבית של... אפשר להבין את זה ככה, שיש בעל הבית, איש אחד, שיש לו תנור, שקוראים לו תנורו של אחנאי. אבל רבי יהודה אומר כאן בסוגיה שלנו, שלא, יש סיבה אחרת, שהם הקיפו את זה כמו אחנאי, ומי זה אחנאי? זה תרגום של מילה, נכון, כמו שאתה אמרת, נכון, נחש. בארמית, אחנאי זה נחש. מה? חיביה. חיביה, כן, יש כמה שמות. נכון, זה סוגים שונים של נחשים, נכון, נכון. כן, נכון. כן. עכשיו, כשאנחנו אומרים נחש בעולם היהדות ושזה מופיע בגמרא, אנחנו מבינים שזה לא מדבר פה על שיעור זואולוגיה על זחלים מיניהם, כן? על סוגי זחלים. כשגמרא אומרת מילה נחש, היא מתכוונת למשהו מטאפיזי. מי אותו נחש שגמרא מדברת עליו? כן, נכון, נחש הקדמוני, נכון? זה מובן. זה מדובר פה על מלאך המוות. אנחנו מדברים, כן, שהנחש זה מלאך המוות, כמו שאומר רבי, אומר ריש לקיש, הוא השטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. מצד שני, אנחנו יודעים שיש סוגים שונים של נחש. יש גם נחש שנקרא נחש דה קדושה. למשל, כשמשה רבנו עושה את הנחש הנחושת, אז זה נחש שהוא מרפא. ואם תסתכלו טוב, אתם תראו שיש המון המון דברים בצד החיובי של העולם, שבו מדובר על נחש, שלנחש יש תפקיד מרכזי חשוב בהרבה דברים. נחש ככוח חיובי, לא כמשהו שלילי. אנחנו רגילים שזה משהו רע, נכון? כי שטן, זה בעצם מדובר על השטן. כן, נכון, נכון, נכון. דרקון שם כתוב אמנם. הגמרא אומרת דרקון, אבל זה מובן לזה שהוא מקיש אותה. כן, נכון. אנחנו רואים שבבית המקדש, כוח הנחש הוא כאילו גיבור הראשי של כל בית המקדש. שהבריח התיכון שעליו משכן עומד, הוא נקרא, חז"ל אומר שזה היה נחש, שבדרך נס היה מתקפל, ומי זה הבריח, למה הוא נקרא בריח התיכון? כי בריח זה אחד השמות של נחש. זה נקרא, שמו, זה היה אני חושב שאם אני לא טועה, זה ביחזקאל, איפה זה מופיע? שקוראים לו נחש, הקלטון, לוויתן, מי אומר את זה? יחזקאל? איפה ישעיהו. ישעיהו, אצלכם במקור חמש, איפה שכתוב תנורו של נחנאי, בדף הזה, תהיתי, אמרתי יחזקאל, כן, ישעיהו, ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה והגדולה והחזיקה על לוויתן נחש בריח, ועל לוויתן נחש הקלטון והרג אותו וכו', כן? שם של נחש, אחד השמות זה בריח. ועל זה אנחנו אומרים בבית המקדש, בריח התיכון. זה שם של נחש, זה היה נחש שעובר, מחזיק את כל משכן. והמון דברים אחרים בתוך, בתוך בית המקדש. לא, נחש הוא לא אחד מהדברים שמביא טומאה. מזה רוצים לדעת איך, איך זה היה אחד הדרכים שחברי סנהדרין היו יכולים לתאר את השרץ. שאמרו מנחש, כן? מה נחש לו שהוא מביא, מביא מיטה, אינו מביא תומה, קל וחומר לטעה, למשל, כן? כן, אז, אז המון דברים בתוך בית המקדש קשור לרעיון של נחש. למשל, חושן, חושן על ליבו של כהן גדול, הוא אותיות נחש. מה?
שעושה משה את האותות,
נכון,
זה נקרא
נחש פעמתני. נכון, 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 בדיוק, כן? משה רבנו, כשהוא משתמש במטה שלו, מטה הופך להיות לנחש. ובתוך בית המקדש שולחן לחם הפנים, זה אותיות לנחש. והמזבח עשוי מזבח נחושת, והמון דברים שם עשויים מנחושת, שזה אותיות נחש. וגם תחש, שזה אור ששמים את זה, אור של תחש, שמים את זה על משכן, אומרים שזה בעצם מילה אחרת על במקום תחש תקרא נחש, כן, זה נחש. ונחשון בן עמינדב, ונחש נחושת, כמו שאמרנו, של משה רבנו. יש המון דברים כאלה שנחש הוא כוח חיובי, מרכזי, בתוך, בתוך ה... כן, מה אתה אומר?
נחש, בנשי, נענש, לא שואל אותו, מפני שדברי הרב ודברי התלמיד, הוא מעניש אותו.
כן.
הוא מעל תוכל.
נכון.
כן,
נכון. כן, נכון, נכון. אז מה כבודו אומר? נכון, שאלה מצוינת, נכון, ממש. שאלה מאוד מאוד טובה. אני חושב שזה בעצם עיקר הנושא של השיעור שלנו. רק אני מקווה שכבודו שם לב שיש לנחש שני היבטים, כן, שני מימדים של ההופעה שלו. כן? זה בגלל נחש הנחושת. כן. זה בגלל הנחש הנחושת.
נכון. אמר שהנחש יש בו קדושה, מה שעשה משה. אבל מה חז"ל אומרים, וכי נחש במין?
אלא. נכון.
לא הנחש הזה קדוש. הפנייה לקדוש ברוך
הוא. נכון, נכון. נכון. ואם כי הקדוש ברוך הוא אומר למשה לא לעשות תלה כסמל של הרפואה ולא יונה, אלא נחש, נכון?
נחש עמוני קשור לזה?
נחש, מה?
נחש עמוני קשור לזה?
כן, כן, קשור.
הוא קשור
לזה? ודאי, ודאי. כבודו רוצה עכשיו שיעור על הנחש עמוני? לא, נכון, זה שיעור חשוב, אבל לא עכשיו. כן. אז באמת ננסה להבין, אז מה המהות של הנחש? מי הוא? מה זה נחש בעצם? נבין, קודם כל אנחנו גם יסוד כלל בלימוד גמרא בדרך כלל ודברי חז"ל, שהם לא באים לספר לנו סיפורים על מה שהיה לפני 3,300 שנה, ולא לא עולם, לא זואולוגיה ולא עולם הרוחני. באים לספר לנו מהות, תמיד קשור למהויות, מהות. ומהות של נחש זה בעצם אחד הגוונים, אחד האלטרנטיבות, אחד האפשרויות להופעת האדם בעולם. נחש זה לא סנייק, זה לא איזושהי חיה, וגם זה לא שטן עם קרניים. נחש זה אחד האלטרנטיבות, אחד הדרכים להיות אדם. לכן לפי חז"ל, גוף של האדם, אם אתם זוכרים, אנחנו פעם היה לנו שיעור שאדם, אדם הראשון, הוא לא היה גופני. כן? אתם זוכרים לפני כמה, לא מזמן, שהגוף של האדם וחווה בגן עדן, הם לא היו חומריים, לא, אי אפשר היה לגעת, להצטלם עם אדם וחווה בגן עדן. זה היה דבר מופשט, אידאה, דבר רוחני. לא היה שיעור, אתם לא זוכרים שיעור כזה? היה, אני רואה ש... מה?
כותנת אור קיבלו אחר.
כן, נכון. זאת אומרת, כותנות אור שקדוש ברוך הוא עשה להם, הם קיבלו כשהם יצאו מגן עדן, בעצם. ממה הייתה עשויה, ממה היו עשויים כותנות אור הללו? לפי רבי מאיר, זה היה עשוי מאור, אור עם א', לא עם עין, אלא עם א', כן, בדיוק כמו שכבודו אומר. לא זה מה שהתכוון. כן? אז זה היה עשוי מקוטנות, זה היה עשוי קוטנות אור, כך אומר רבי מאיר. דעה אחרת אומרת שזה היה עשוי, זאת אומרת, הוא עשה להם גוף, והאור הזה, זה היה גוף של נחש. זאת אומרת, התודעה של האדם, או נשמתו של האדם, נכנסה לתוך אורו של נחש, וככה הוא הופיע על בימת ההיסטוריה. תסתכלו, אומר אצלכם את זה, במקור 3א, אומר על זה מדרש בתהילים, מזמור צדיק ב', רבי יהושע בן קורחה אומר, מן האילן שנחבאו תחתיו לקח עלים ותפרו, שנאמר, התפור להם תאנה. רבי אליעזר אומר, מן האור שנפשט הנחש עשה הקדוש ברוך הוא כותנות כבוד לו ולעזרו, זה היינו לחווה. שנאמר, ויעס השם אלוקים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. אני מאוד מקווה שאתם שמתם לב מי אומר את הדעה הזאת. אתם מקשרים בין רבי אליעזר ובין נח... מה?
לכן הוא מכשיר את
הדבר. כן. אתם מבינים שאותו רבי אליעזר שמכשיר את תנורו של החנאי, כמו שיעקב אומר, אותו רבי אליעזר מבין שהחנאי הזה זה נחש, וזה אדם עכשיו מופיע בפן הזה, ובעצם, הוא לא שכח רבי אליעזר שזה אותו עניין. אז הם חיים בתפיסה אחרת. הם מבינים שזה לא מדובר על נחש ולא תנור ולא איש ולא ככה ולא אדם, אלא פה מדובר על הכוחות גדולים של הוויה, שמתגלים בצורה מטאפיזית בעולם שלנו, וכוחות הללו נמצאים עכשיו במחלוקת. זה לא סתם מים הלכו אחורה, זה לא תיאורים כאלה, חרוב קפץ 400 אמה ומאמה, או שקירות בית המקדש ובית המדרש התחיל ליפול, ורבי יהושע אומר לבת קול, אל תתערבו, וזה, דברים עצומים קורים פה. זה פה מתרחש משהו, כוחות אדירים נמצאים כאן על הזירה הזאת שעכשיו מהר"ל מדבר עליהם. ואנחנו צריכים להבין מה קורה פה, מה הולך, מהי אותה הונאה שמהר"ל דיבר עליהם בהתחלה. זה שורש העניין כאן, וזה יהיה נושא שלנו לשיעור הבא.